טוב, ביקשתי קצת להתייחס לשאלת המורכבות בישיבת הארץ שלנו. משהו שנחשב קצת לאפיין פה את הישיבה לעומת מקומות אחרים, ודברים שיש להם חסרונות מעלות, וביקשתי קצת לדבר על זה. אז בעצם השאלה היא המורכבות מול החד-מימדיות, מה עדיף? אז מה אני אגיד? התשובה לזה מורכבת. ננסו לה קצת לנתח את הדברים. המשנה האחרונה, מסכת סוטה, אומר שם את הדברים שקשורים לעקבת הדמשיכה. אחד הדברים שאומרת, והאמת תהיה נעדרת. והגמרא מסבירה, תהיה נעדרת, תעשה הדרים הדרים. משפט ידוע, ושם במשנה זה נשמע כאסון, ובדרך כלל זה מלומד. כאסון העובדה שהאמת נעשית הדרים הדרים, והמשמעות של האמת נעשית הדרים הדרים, כלומר שהאמת מתפזרת לחתיכות קטנות, ולמעשה כל תופעה, כל תרבות, כל שבט לוקח לעצמו חלק מן האמת, ואז ממילא לא ניתן לראות את אורה של האמת. בישיבות בדרך כלל הדבר הזה מלומד, ובצדק, על פי פשט הגמרא, כאסון. זה אסון שלא ניתן לראות את כל האמת ביחד, וממילא לנסות גם להגיע אליה, ואדם שתהיה לו מטרה אחת ברורה, טיל שלוח למטרה מסוימת, וזאת האמת. בחסידות, ובעיקר פיתח את זה הרב קוק, האמת שהיא הדרים הדרים, רואים לזה מעלה, ואפילו מעלה גדולה. מה שבנוי על זה מאוד זה מה שנקרא תורת הניצוצות. כלומר, ההבנה ששום דבר בעולם איננו יכול להחזיק מעמד, אלא אם כן יש בו משהו אמיתי, אלוהי, שהוא מחזיק אותו גם אם הוא עטוף בהרבה מאוד עטיפות שחלקן שחורות ומלוכלכות. אבל מה שמחזיק אותו זה איזשהו אמת אלוהית, משהו מהקדושה האלוהית שנמצא בפנים, כשהמטרה היא תמיד לחפור ולגלות אותו. וכך הוא נגאל הקליפות כשהן נותרות לבד. תוכל הקליפות ודאי מוכרת לכם, ודאי שמעתם עליהם לא מעט בחסידות, קיימת הרבה מאוד. אז הקליפות מתפוררות, מתפוגגות ונעלמות, והגרעין הטוב שבפנים מצטרף אל האור ואל הטוב. הרב קוק כאמור בונה אז מאוד 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 את שיטתו. כל מי שפותח בעיניים עצומות את ספר אורות, זה מגלה את זה למקום. כלומר, מדבר על כל מיני תופעות, תופעות בנות זמנו, תופעות של חילוניות, של כפירה, של אפילו של החשה כלפי המקום, ושל כל מיני דברים כאלה, ומנסה למצוא בהם את הצד הטוב ואת הצד האמיתי. כלומר, לכולנו ברור שסביב התופעות האלה יש המון קליפות, יש המון דברים רעים, יש המון דברים נוראים ואיובים. אני, כשאני מסתכל על העלייה השנייה ועל מה שמשהו פה, נהיה לי חושך בעיניים מרוב רוע שהם הכניסו יחד איתם. זה פשוט נורא, את כל המהפכנות היהודית הקומוניסטית, כל מה שיש, כל מה שהסתובב שם במזרח אירופה, זה פשוט נורא והיום, איך שהם כפו את זה פה על החברה היהודית. שוב, אני בעקבות הרב קוק רואה גם את הדברים הטובים, ובעלייה השנייה ניתן לראות את הדברים הטובים, ואיך הדבר הזה צמח ולמה הדבר הזה הגיע. כן, אישים שהרב קוק מאוד העריך, כמו יוסף חיים ברנר, כן, אני אצטט לכם ציטוטים ממנו, יחשכו עיניכם. תחשכו עליכם, כמה שבן אדם הזה, כמה שנאת תורה שהייתה בזה, זה קשה לתאר. והרב קוק רב עוד, גדול ועצום, ואדם עם נשמה יהודית שהוריד אורות גדולים לעולם. ובאמת, אחרי שהרב קוק כתב את זה, קוראים את ברנר, מגלים באמת דברים, דברים יפים, דברים גדולים, דברים חשובים מאוד. אצלו, בסוציאליזם שלו, במקומות שרצה להביא אליהם את הציונות. אבל שוב, הוא לא יכול היה לראות שום קשר בין הציונות לבין היהדות של 2000 או של 3000 שנה קודם. הוא לא יכול היה לראות שום קשר. מה שהוריש לנו, לנו אבותינו, אינו אלא יתוש מת, כן, ביטוי שלו, אלא יתוש חי. אפילו זה לא, יתוש מת, בסדר, אבל אם אני לוקח אותו, הרב הוא מצא אצלו דברים, אני אומר, דברים גדולים ועצומים, מאוד מאוד העריך אותו, הוא גם בידידות, אנחנו לאט שברנר נרצח. וכמובן גם דברים אחרים, ואני אומר בחסידות, וגם אצל הרב הוא, שהיה אידיאולוגיה שלנו, כלומר, ההבנה שהאמת, שלמותה, בתורתה, נמצאת רק אצל הקדוש ברוך הוא. בעולם כאן, וזאת בעצם כל עבודת האדם, לקחת, להתפזר על כל העולם ועל כל הערכים ועל כל המקומות וללקט את כל ניצוצות האמת ולהביא אותם ליום אחרית הימים שבו כל הדברים האלה מתקבצים והופכים להיות דבר אחד גדול. זה בעצם, הייתי אומר, שורש ויסוד, מה שנקרא אצלנו מורכבות. השאלה היא כמובן החינוך, חינוך למורכבות הוא חינוך בהחלט בעייתי. מורכבות מחנכת לערכים טובים כמו סובלנות. אבל היא מחנכת יחד מזה גם לאדישות. בגלל שבואו נגיד, אם אתה לא יכול להיאבק נגד דברים, אתה לא יכול לכתוב ולהגיד זאת דרך שאני הולך בה, אני הולך בקטיל שלוח למטרה, אז בעצם אתה לא הולך לשום מקום, אתה אומר, בזה יש משהו טוב, בזה יש משהו טוב, בזה יש משהו טוב. אתה הופך להיות פסיבי, נגרר ולא פעיל. המורכבות מחנכת לכיבוד הזולת, אבל ביחד עם זה, לאובדן האמונה בצדקת הדרך. בגלל שבאמת, אם כל אחד יש בו משהו טוב, אז כשאנחנו מתייחסים לדרך שלנו, נגיד, הציונות הדתית, נגיד, כל מה שאנחנו עושים, זה יש טוב, בהוא יש טוב, כל אחד צודק, זה בזה, בזה, בהוא, קיצור, אז אין לנו איזושהי דרך ברורה. היא מחפשת גישה אמיתית יותר, ואנחנו אמרנו, אם האמת באמת נמצאת בהרבה מאוד דברים, אז יוצא שהאמת מורכבת. צריכים לחפש חלק פה וחלק שם וחלק שם וחלק פה. אבל אז היא מנטרלת את הקנאות, ואני מתכוון כרגע לקנאות במובן החיובי שלה. כן, הקנאות שגורמת לאדם, שנותנת לאדם את המנוע, לעשות את תרגומה של הקנאות, תרגומה החיובי של הקנאות, לאידיאולוגיה, למסירות נפש, לעשיית מעשה. כל הדברים האלה פשוט נעלמים, ושאתה אומר, בסדר, הכל מורכב, הכל מורכב, אז אני בשבע אל תעשה עדיף, ואני נשאר תקוע במקום שלי, בסופו של דבר לא שום דבר, רק לובש את החולצה הזאת שכתוב עליה שהכל מורכב, ובזה אני גומר את הכל. יסודות מסירות הנפש שאנחנו מכירים, קיימים הרבה פעמים אצל אנשים שהם הרבה יותר חד ממדי. ככלל, אני יכול לומר שצריכים להיזהר מחד ממדיות, שאותה אני אסיים כרגע הפכה של המורכבות שמביאה רק לתוצאות השליליות של חוסר סובלנות, של פגיעה בערכי הזולת, והרבה פעמים היא לא מביאה למסירות נפש, היא לא מביאה לאדם לעשות משהו. אם אני אקח בתור דוגמה, בתור קוד, דבר שאולי אתם לא מכירים, אבל אולי אתם קצת יודעים משהו, אף אחד מאיתנו לא יודע הכל, אבל אני חושב את זה פעם להציץ מה שהייתי מגדיר הטוקבקים של ערוץ 7. אני לא אומר לכם משהו, זה תרבות שלמה. זאת תרבות שלמה של חד-ממדיות, הכרה לחלוטין. חושבים שהדבר היחיד שהם יודעים לעשות זה לשבת ליד מקלדת ולהקליד כמה מילים שרק אומרות כל הזמן אני צודק, וכל השאר הם כופרים ואפיקורסים וערב רב וכל המילים היפות האחרות ולא עושים כלום. כלומר, אחד ממדיות שמביאה רק את הצוטות השליליות של פגיעה בערכי הזולת ושל חוסר סבלנות ולא מביאה לאיזושהי עשיית מעשה שיש פה באמת אידיאולוגיה שמובדה בשביל הכל, אז באמת חבל על זה. וצריכים להיזהר ממורכבות שמביאה רק לתוצאות השליליות שדיברנו בשמן, שזה אדישות, אובדן האמונה בצדקת הדרך וחוסר מסירות נפש ונכונות לעשות. הדרך המרכזית בין במעלות ובחסרונות בין מורכבות לחד ממדיות היא לדעתי עדיין המורכבות, וזה בגלל שהיא גם בגלל שהיא נכונה יותר. אני אומר שוב, אני מאמין באמונה שלמה בתורת הניצוצות הזאת ובראייה, בניסיון לראות שבכל זרם ובכל שבט ובכל גישה יש משהו טוב, שמה שיש צורך זה לשים את הקליפות ולחשוף אותו. וכשהקליפות יישארו לבד, אחרי שאתה לוקח אותו, כשהקליפות יישארו לבד, הן פשוט מתפוררות ונעלמות. הדבר לא היה מחזיק מעמד. אם לא היה בו דבר אמיתי, הוא לא היה מחזיק מעמד. והמורכבות גם מונעת חטאים קשים מאוד של בן אדם לחברו, שנחשבים באמת מהחמור שבחטאים. אחד ממדיות מביאה לפגיעה בכבוד הזולת, פגיעה בערכי הזולת ולכל מיני דברים, דברים קשים. המורכבות יש לה המעלה שהיא אוספת אליה את הטוב שבשיטות האחרות, ואיך היא מחייבת את עצמה להתמודד. יש דברים, אני תכף אגיע לדוגמאות, כרגע אני מדבר בתיאוריה, אבל אנחנו נגיע כמובן לדוגמאות, אחרת לא עשינו שום דבר. אבל היא מחייבת את עצמה להתמודד. האמירה, כשבא מישהו מתואם נגדך טענות, אתה יכול להגיד, טוב, זה סתם שטויות, זה לא נכון. אתה יכול להגיד, רגע, אדם אומר משהו, בוא נעשה לחשוב, אולי יש כאן משהו אמיתי, שאני יכול לצרף אותו עליי. המורכבות אומרת דבר שיש בו מסר כל כך נכון. אני לא שלם. יש ביקורת שאני סופג, ויש בה משהו מוצדק, אני יכול ללמוד ממנה משהו. יש כל מיני צרות שאני מרוויח ביושר. נלמד מזה משהו, אני אנסה לשפר את זה. בעוד שאחת ממדיות, איפשהו יוצאת מתוך אני ואפסי עוד, ואני שלם ולי אין מה לתקן, ורק כולם צריכים לתקן את עצמם כדי להתקרב ולעלות להר ולנגוע בכהו, להר סיני הזה שאני ניצב על פסגתו ומשרה בו את שכינתי. וזה דבר שלא נכון, אחד ממדיות, איפשהו קיימת שם, צביעת העולם בשחור לבן, תמיד תגיד שאני הלבן ושאני השחור. יש לנו כיתות כאלה, מה שנקרא בבית שני, זה הפך כביות ביטוי אצלנו, כן, כיתות בני האור, כלומר, ראייתנו ככיתות בני האור, וממילא ראיית הצד השני ככיתות בני החושך, עם כל מה שנובע מזה, וזה דברים לא נכון. עדיין, איך אני מגיע להימנע מהחסרונות של המורכבות? ואמרנו, החסרונות של המורכבות זה האדישות, האובדן האמונה בצדקת הדרך, וגם אידיאולוגיה של מסירות נפש ושל עשיית מעשה. איך אני נמלט מהחסרונות האלה כשאני נמצא, כשאני בוחר במורכבות? כאן התשובה היא היכולת להכריע. היכולת להכריע בגדול ובכוח ובעוצמה, גם כשאתה יודע שיש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן, אבל אתה צריך להכריע. מהי המעלה הגדולה יותר? למשל, למה הדבר דומה? לרופא שנמצא לפניו עכשיו חולה מסוכן, והוא צריך להכריע בשאלה האם לכרות לו איזשהו איבר כדי שהנמק לא יתפשט. וכשהוא מכריע הוא צריך לדעת להכריע ולעשות. למשל, למה הדבר הזה? בואו ניקח, שההכרעה שלנו פשוטה, אבל בואו נתייחס אליה מתוך הלבטים. ניקח את הדבר הכל כך פשוט והכל כך ומה לנו מלאב ברית מילה. עכשיו אני יכול לעשות עכשיו נאום של רבע שעה בלי להתבלבל אפילו פעם אחת, ולדבר איתכם על האכזריות הגדולה ומה שאנחנו עושים באותו רגע לתינוק כשאנחנו פותחים לאיבר על לא עוול בכפו והוא בוכה וזה כואב לו וזה כואב לו שלושה ימים, ומה זכותנו לעשות את זה, ואיך אנחנו כופים את רצוננו עליו, ואיך אנחנו כופים את הצורה שהוא צריך להיות בה וכדומה. אני יכול עכשיו לעשות נאום של רבע שעה בלי להתבלבל בעניין. מי שלא משוכנע, תסתכלו על האימהות, לא על האבות. אבא עומד עם תפילית בפשוט וזה, ליד המוען, נחמד. פעם אחת, וכולם מסתכלים עליו, כולם מתאספים שם להסתכל, תסתכלו רגע אחד על האמא ועל הסבתא. תבינו את כל החסרונות בברית מילה. אתם נמצאים לפעמים בברית מילה, תעשו פעם את הדבר, תסתכלו על האמא ועל הסבתא. זה קשה להם, זה קשה להם. אני חושב שצריך להיות ברור שברגע שאנחנו עובדים עם הסכין ועם הזה, ואני ברוך השם מלתי את הילדים שלי, כן, וחתכתי להם בסכין. באותו רגע, שאתה עומד עם הסכין, הסכין לא רועדת והיד לא רועדת, ואתה בטוח שאתה עושה את הדבר הנכון. אתה עושה את הדבר הנכון לא בגלל שמה שאמרתי מקודם לא נכון, אלא בגלל שיש כאן הכרעה ברורה, שהברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא גוברת על הכאב הזה וגוברת על כל דבר אחר, והצורך שלנו להכניס את בנינו בברית עם הקדוש ברוך הוא גובר על כל הדברים האחרים שאני אמרתי קודם, כולל כל יסודות הדמוקרטיה שהם חשובים ונכונים, וכולל כל יסודות החמלה על ילד קטן, וכולל 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 וכולל. וכשזה עומד ככה, זה עומד ככה. אנחנו אוכלים בשר, זה צריך להיות פשוט. היה עכשיו שם קצת פולמוס בדף קשר. זה צריך להיות פשוט, זה לא צריך להיות פשוט. לא צריך להיות פשוט. שם אין לי תשובות לכל השאלות, באופן כללי. אבל הדברים האלה נכונים בכל מקום. זה לא שהדבר הזה מובן מאליו. זה לא שהוא פשוט. דברים האלה היו מאז מעולם, אני אדם קוריוז. כשהייתי צעיר, ממש ככה, נער, כן, אז... גם התנועת שלום עכשיו. כמו שאתם יודעים, כמה אהב מודע אתם יכולים לתאר את זה. אז אנשים שלנו, שוב, עם כל הרגשי נחיתות הדתיים האלה, של תמיד לצעות במסלול שלהם, אז הניפו את הסיסמאות שומרון עכשיו. כן. הייתי אז נער ככה, המדריך שלי בחיים היה היום מורי ורבי הרב יואל בן נון. עובד לידי בחייך, אנחנו רואים את השלטים של שומרון עכשיו או חברון עכשיו, לא חשוב כרגע מה שהיה, ואומר לי את הדבר הבא, וזה נתן לי שיעור לחיים. הוא אומר לי, תשמע, שלום עכשיו הרע זה לא השלום, אנחנו מחפשים את השלום גם כן. הדבר הרע מהו? עכשיו. טוב, היום זה כבר מובן לכם, זה כבר אחרי שלושה דורות של דקלבים את זה, אבל אז היה לי משהו אחר. הדבר הלא נכון זה עכשיו. אז מה עשו? אמרו, מה פתאום שלום? שומרון? במקום להגיד, כן, במקום להגיד, שלום, בעזרת השם. כולנו שואפים לשלום, כולנו רוצים את השלום, וכולנו חושבים שהשלום חשוב. אני חושב שבשעה הכל, כולנו בדעה פוליטית די דומה, אני לא יכול פה לחתום על כל היושבים בחדר הזה, אני חושב שכולנו בדעה פוליטית די דומה, שבמציאות כרגע היום, זה הכל אשליה שתתפוגג אחרי דקה. כמו הנסיגה מחבל עזה ומצפון השום. זאת אשליה שתתפוגג אחרי פחות מדקה, לא יהיה לה אפילו חסד של 60 שניות. כולנו מבינים. השאלה היא בעכשיו. ואז התחילו תנועות משיח עכשיו, ויוון משיח נאו, ושומרון עכשיו, כל מיני שטעות כאלה. אז השארנו להם את השלום, אבל את העכשיו אימצנו להם. במקום הפוך. לאמץ לנו את השלום. ולהבין שהעכשיו הוא הקליפה. ולדעת לראות, לדעת לראות את הדבר הנכון, לדעת לראות את הרגישות, ללמוד מהדברים האלה, כמה דברים כאלה חשובים. אנחנו מדברים, או נגיד הרגיש כבודו של הרבי. זה דבר כזה פשוט. לאן אתה מגיע עם זה? ולאן אתה הולך עם זה? כאן יש לי איתם ויכוחים שנוקבי כל התהום. אתה מגיע חד ממדי, אז אתה מבין שבגלל שארץ ישראל היא אצלנו, וישיבתנו בארץ ישראל היא ערך חשוב ויקר, אז ממילא כל מה שבדרך נגרף להשפטות. וזה לא כך. דברים כאלה היו, דברים כאלה היו מאז ומעולם, מאז ומעולם, אני יכול להביא שאלות, אני יודע, שאלו בחזרה. בואו נדבר כרגע על, יודע, מאמר שכולנו אוהבים אותו. שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים. שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים וכו' וכו'. כולנו מכירים. זה מובן מאליו. במשנה, במסכת ידיים, יש לנו מחלוקת תנאים, אם שיר השירים נכנס אל הקודש או לא נכנס אל הקודש. אם שיר השירים מטמא את הידיים או לא מטמא את הידיים. לא פשוט. לכולנו ברור שאחרי ששבעים ושניים זקן הכריעו ששיר השירים בתוך הקודש, אז כל מי שאומר דבר אחר צריכים לתלוש לו את האוזנה. במקרה הטוב. אבל זה מכוח הכרעה. זה לא שזה מובן מאליו. אני יכול להביא את, את השאלות הכי קשות. של כולנו פשוט. יש מישהו שחושב שהקדוש ברוך הוא, יש לו גוף, יש לו דמות גוף. יש כאן מישהו שחושב דבר גוף. אם יש שלא יצביע, כי אני מאוד חש. כן, אבל בואו נגיד, אני יוצא בדבר שאין כאן אף אחד כזה. מורה, מתי זה מחלוקת בין הראשונים? רמה והרמב"ן, כשהם שואלים מה שאמרו, אז הם אומרים, נלך, נשאל את רבי שלמה מנהר. לא זה שחי בבית בגן, ביהדות, הוא קראו על שמו. כן? רבי שלמה מונפליאר, אחד מחכמי ההר. הם ראו בו את רבם. רבי שלמה מנהר היה, הוא גזר שריפה על ספרי הרמב"ם על זה, שאמר שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות גוף, הוא אמר נגד הפסוקים ונגד כל דבר. והיה ישראל את היד הגדולה ועוד. אז לכולנו היום ברור כמו הרם, אבל זאת הכרעה, הכרעה שכלל ישראל הכריע. פשוט לכם שיבוא משיח. גם לי פשוט, זה אחד משלושה עשרה עיקרים ברם. בגמרא זאת מחלוקת. רבי דמי, אין להם לישראל משיח, שכבר החלו במחזקיה. תבוא גאולה, אבל לא על ידי משיח. על ידי הקדוש ברוך הוא, לבדו. אני יודע, אני, הרמב״ם אומר ביטוי, אל יעלה על דעתך ששלמה שנקרא ידיד השם, ששמשון, שהושיט ישראל ושלמה שנקרא ידיד השם נשאו נשים בגאיותם. אל יעלה על דעתך! בירושלמי כתוב, המלך שלמה, אהב נשים נוכריות, אהב ממש לזנות. דברי רבי שמעון בן יוחאי, נכון, יש רבי יוסף בן חלפתא, שובר לקרבן תחת כתפי השכין. אבל רבי שמעון בן יוחאי אומר, אהב ממש לזנות. תראו את דברי רב פאפה בגמרא על העניין הזה. דברים נוראים ואיומים. עד שלמה המלך. יבמות עין ו. הרב אומר, אל יעלה על דעתך. הרב אומר, כזה ביטוי, אל יעלה על דעתך. הרב לא היה חד במדי. הוא ידע שזה מחלוקת, הוא ידע שיש מקום להתלבט. הוא ידע שיש מקום לכל השאלות וצריכים לענות עליהן תשובות. אז תיקח את האתגר. ואז נגיד, מה בכלל, דעה כזו, מופרק לחלוטין, אין מה לעשות איתה, ושום דבר, ומה לנו ולא. קחו את ביקורת המקרא בכמה דברים, הרבה דברים היא כותבת שטויות. לא הכל. זה לפחות אתגרים כדי להתמודד איתם. אני לא מאמין לאף מילה שהם אומרים. אבל לפחות הם נותנים אתגרים ששווה להתמודד איתם. שאחרי שאתה מתמודד איתם, אתה מוציא מזה פנינים. כלומר, היה שם משהו אמיתי, לפחות היכולת לשאול שאלות נכון. לא בכל מקום, בהמון מקומות זה סתם מלאכות. כדי שכבר יש תיאוריה, אז כבר מבססים אותה, אבל בגרעינים יש שם שאלות טובה. יש שם אתגרים גדולים. יש קשיים, ולא צריכים להיבהל מקשיים. כמו שאמר בזמנו אלוף משנה דרור ויינברג, השם ייקום דמו, אין משפט שחשוב לצטט אותו כל פעם. אין בעולם קשיים, יש אתגרים. אין קשיים. כל דבר כזה מאתגר כדי להתמודד איתו. ואני אומר, ועוד אלף דברים בזמנו, אני יודע, יצא פירוש של רבי יהודה חסיד. רבי יהודה חסיד, מבעלי התוספות, דמות ידועה. פירוש לתורה עוקר לחלוטין עיקר שלם ברמב"ם. כל מיני חלקים מהתורה שנכתבו על ידי אנשים אחרים ולא על ידי משה רבנו, וכל מיני דברים שבאו כל מיני גדולי ישראל כמו דוד המלך והוציאו אותם מהתורה ושם אותם בספר תהילים, או כל מיני כאלה דברים. בקיצור, התורה שלנו זה כבר איזושהי תוצר אנושי שכולל בתוכו כל מיני כאלה דברים וכאלה דברים וכאלה דברים. כמה מגדולי ישראל צינסרו את הפירוש הזה. פירוש שיצא, גזרו את הכל מתוכו. השאלה אם זו דרך, אולי, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא אוהב את הדרך. היו כאלה שחלקו לך, אבל תתמודד. כלומר, השאלות, כבר אפילו יקרה הרמב"ם מדברים מורכבים. עין תחת עין שפשוט לכולנו שהכוונה ממור. יש שיטת רבי אליעזר בגמרא, שזה ממש. כלומר, אלה דברים שצריכים להתמודד איתם. זה נותן אתגר, אז למה התורה כתבה בצורה כזאת? שאנחנו עלולים לטעות בה. אחרי שאנחנו מכירים. אבל ברור לכולם שאחרי ההכרעה שזה ממור, ואחרי ההכרעה כמו הרמב"ם, אז יש הכרעה. ההכרעה היא כמו ההחלטה לקחת את הסכין ולמול את הבן, ולא פחות מזה. ואני אומר, אני זוכר, הייתי בישיבה התיכונית. בסדר, הלכנו לבדוק ישיבות, לא היו ישיבות הסדר, הלכנו לישיבות, לאן ללכת. והייתי בישיבות, הישיבות הקדושות, מה שנקרא. וכמובן, בחור עם כל ההופעה של ישיבה תיכונית, אז הסמכתות האדום שלהם היה רב צבי יהודה. אז כמעט בכל המחומות, ראו בו סתם יהודי קטן, זה, קראו לו ציק, שתבות, צבי יהודה קוק, אפילו בלי להגיד הרב, כן, הייתי רב צבי יהודה. ולא היה מספיק שכל להבין שהם מגביעים חומות בינם לביניהם. הם כבר חסידים, ניגש עליי בן אדם שקצת יותר מבין לפחות באיך לגשת לבני נוער. מה רב צבי יהודה אמר ככה זה נכון? אבל רבו עליו חברה וחלקו. התחלתי כבר להקשיב. לפחות התחלתי להקשיב. בן אדם מדבר לעניין. מה הוא אומר? אכן יש שתי דעות, אבל צריכים להכריע. ההכרעה צריכה להיות על פי רוב. כבר היה לפחות מה לשמוע. לא הלכתי לכפר חסידים, אבל היה מה לשמוע. הייתה דרך. ואני אומר, השאלות האלה עולות בכל מקום, והשאלות האלה, שאלות מאתגרות, בכל תחום שלא נעשה. כבר לקח את התלה של מה שאוהבים לקרוא, אני לא אוהב את הדבר הזה, תנ"ך בגובה העיניים. ונגיד פסול, טריף, אפשר להגיד, דווקא כך מכל דבר אחר פסול. בלי לראות מעלה שיש לכל דרך. מה, כל המעלות אצלנו? בישיבת הר המור לא יודעים על מה הם מדברים. יש לי בן של הבן שלנו. מבין את האידיאולוגיה שלנו. הרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד. הרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד. יש הרבה דברים שהם יכולים ללמוד מאיתנו. כלומר, השאלה והמחלוקת מורכבת. תעלה מידה. צריכים לראות את עצמנו כליל השלם. יש הרבה דברים לחפש שם. דרכי החינוך שלהם. מנסות לאמת שלהם. ולראות את זה. הרבה דברים. אפשר כאן גם בהנהלת המכללה, יושב שם בהנהלת העמותה הזאת, התחברו עם ליפשיץ. המון ביטויי זיזול פה בליפשיץ וכל הדרך שם, וזה בעצם עמדו לפני התמוטטות, והם צריכים אותם וכו'. אני עצמי עכשיו, אני בשנת שבתון, אז אני מלמד שם, כלומר אני מלמד שם מטעם המכללה כאן, רק התואר השני, לומדים שם. הייתי שם אתמול, עשיתי שני מבחנים. באתי כאן, ראש המכללה, אמרתי, רבותיי, יש לנו הרבה מה ללמוד, בדרכים, בנהלים, באיך עושים דברים, הרבה יש לנו מה ללמוד. וטוב שאני אלמד את זה. אתה מזלזל בשני, אתה לא תלמד ממנו שום דבר. לא תלמד ממנו שום דבר, לא תרוויח שום דבר, רק תטבע בתוך לשון הרע, ורק תטבע בתוך אני ואפסי עוד, ולא תגיע לשום מקום טוב. לשום מקום טוב, לא, 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 תגיע. בואו נגיד, אני יודע, השאלה שאני עכשיו עוסק בה הרבה. יש בארץ מאוד פסולי חיתון. שלא יכולים להתחתן. מה עושים? זה איך פותרים את זה? גם להגיד, תורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, ורק בדרך הזאת, ורק בדרך הזאת, ולא לשאול, ולא לשמוע את צעקת הדל, ולא לשמוע את הבעיות שלהם. ואת הצרות שלהם, שהרבה פעמים זה לא באשמת. וכשאתה רוצה לעשות משהו ולהבין, התורה אומרת לך גם להקשיב לזה. תקשיב. לפחות תקשיב. לפחות תשמע. אולי יש בזה משהו. שאלת העובדים הזרים, אחת השאלות הכי מפחידה. ותאמינו לי שההכרעה שלי לקחת את כולם ולעלות אותם על מטוס פלוט של אותם משם. אבל אחר כך, אחרי המון לבדים לכי, ידיעת מה הבחירים. אני משוכנע שרוב אלה שלא משמעם זה ארגונים שמקבלים כספים מכל מיני מקומות ושרוצים כאן להפוך את המדינה הזאת למדינה לא יהודית. אני משוכנע רוב הארגונים שמטפלים בזה, אני יכול להגיד לכם את זה בבירור, שזו היא מטרתה. אבל יש גם כאלה שעוסקים בזה מצד המחשבה הנכונה, ויש מחשבה נכונה. אנשים מסכנים וכולי, אני יכול לעשות בדיוק את ההבדל בין פליטי עבודה לפליטי קרבות שם. זה הקרבות זה לא הרוב, בלשונות. השאלה של זכויות הערבים פה, כן, שאלות שקשורות לשבת, לגיור, לגירושין, לגיוס חרדים, לשוויון האישה. מה, התשובות פשוטות, הכל הנכון, משחק שחמט שחור לבן. כל מה שהשני טוען שחור וכל מה שאנחנו טוענים לבן, זה מביא לגאווה, זה מביא לשטחיות. זה מביא לפגיעה בזולת, וזה לא מביא לשום תיקון או לשום מקום. תמיד תוקע אותנו בסמטאות שאין מהם מוצא. שוב, צריך יחד עם זה, כמובן לדעת, שאחרי המורכבות חייבת לבוא הכרעה. נכון, אז יש מעלות ויש חסרונות. אנחנו צריכים לשבת ולהכריע, לא להגיד, טוב, אפשר ככה, אפשר ככה, בסדר, אז לא נעשה, לא, לא את זה ולא את זה. חייבת להיות. שאלה של כל מיני זכויות של הערבים והשאלה של קדושתה של ארץ ישראל, יש, וצריכים לבדוק, וצריכים לדאוג שיהיה כמה שיותר מעלות באותו צד, אבל הכרעה צריכה להיות. והכרעה צריכה להיות עם קנאות, עם הקנאות במושג החיובי, והכרעה צריכה להיות עם מסירות נפש, וללכת לכיוון שמכריעים בו. אבל תמיד מתוך ידיעה והסתכלות שיש צד שני. יש דברים שהוא אומר שאנחנו לא רק צריכים לתת להם כבוד, אלא גם לבדוק מה מתוכם אנחנו יכולים לקחת עלינו פנימה ומה לא בסדר אצלנו. ומה אנחנו באמת יכולים לתקן. מה אנחנו יכולים לתקן, אבל שהתיקון הוא תוך כדי תנועה. לא כשאנחנו עומדים. כשאנחנו נעים לכיוון שאנחנו מאמינים שאליו צריכים ללכת, גם אם הוא הכרעה. כלומר שכל החיים שלנו הם הכרעות. כל החיים שלנו הם הכרעות. אין דבר שהוא לא הכרעה. דבר עכשיו לקנות הבית המזרון. לא יודע למה לקחתי. זו שאלה שיש לה שני צדדים. מצד אחד אתה צריך להוציא 1,500 שקל. ומצד שני המזרון הקודם הוא לא טוב והוא מעקם את הגב. זו שאלה. אחרי השאלה חייבת לבוא אחרות. אתה לא יכול לעמוד כל הזמן שם עם היד בכיס בארנק ולא לקנות ולא לא לקנות. בגלל שיש שני צדדים. אתה יודע שאתה הולך להפסיד 1,500 שקל אבל אתה קונה מזרון. אבל אתה יודע שאתה הולך להפסיד מזרון ואתה נשאר עם 1,500 שקל וכל אחד יעשה את החשבון שלו. וזה ככה בכל דבר. ויש באמת צדדים שונים. וזאת שאלה מורכבת. יש מעט מאוד שאלות לא מורכבות. עומד כאן מזרון חדש ואומרים לך כך אותו בחינם, אז זאת שאלה לא מורכבת. אם הוא טוב. זאת שאלה לא מורכבת. ואתה צריך לשלם בשביל 1,500 שקל, זאת שאלה כן מורכבת. בא לקנות מכונית משומשת. שאלה המורכבת, זה לא שאלה פשוטה. יש כאן חיסרון כזה וחיסרון כזה וחיסרון כזה, וזה עולה כסף כך וכך. יש כאן 1,000 שאלות. ואם אתה לא תכריע, אתה תלך ברגל. ואתה תיסע בטרמפ עם מי שכן יחיד. ואותו דבר בשאלות הציבוריות שלנו, ובשאלות האידיאולוגיות שלנו. והצורך לדעת, לא לעמוד עם ידיים בכיסים, בגלל שיש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, זה כמובן, לזה צריכים לחנך. יש לך, תשקול, וכל החיים שלנו. הם כאלה שאתה מקריב ערך אחד תמורת ערך שני, אבל שצריך לעשות. להקריב את הדבר הנכון תמורת הדבר הנכון, ולא לעשות דברים הפוכים כמובן. אבל זה דורש אחרא. ואחרא אף פעם אין נפשו. ואחרא דורש לקשבה. ודורש בחינת שני הצדים בצורה נכונה. ולכן המילה מורכבות איננה מילה גסה, איננה מילה רעה. היא מילה גסה והיא מילה רעה, היא משאירה אדם עם ידיים בכיסים, או היא משאירה אדם באיזה מין אדישות כזאת של השיר המפורשם, והמאוד מאוד חשוב יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם. זה לא. אף אחד לא יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם. יש צורך להכריע. אבל להכריע מתוך הקשבה ומתוך ניסיון לקחת כמה שיותר אמת. גם מהמקום הנגדי, והיא נמצאת. עד כאן שאלות.
אתה חושב שזה מצליח הרב?
מה?
אתה חושב שזה מצליח בפועל, שאפשר באמת ל...
זה יותר קשה. מה, כשאתה מחנך לאחד ממדיון זה יותר קשה. אז הכל מובן מאליו. אבל החסרונות של אחד ממדיון הם חסרונות עצומים. לכן אמרתי, גם זאת שאלה מורכבת. אבל התשובה שלי באה, שהתשובה האישית שלי באה, חד משמעית לחלוטין. חד משמעית לחלוטין. חד מימדית לחלוטין לטובת המור. כן.
אתה יכול
לנסות שאלה
מספיק כדי להכריע.
מה?
איך אתה יודע שאתה יודע מספיק בשביל להכריע?
אני לא יודע, אבל... ולכן אני גם מתייעץ. ולכן אני גם שואל, אבל בסך הכל הקדוש ברוך הוא נתן לי כלים. ברור שחלק מהכלים שלי זה לא רק להכריע בעצמי, אלא גם להתייעץ וללמוד ולשאול ולהסתפק. זה חלק מהכלים שהוא נתן לי. אבל כשאני לוקח כלל הכלים שהוא נתן לי, אני יודע שאין לי ברירה, אין לי ברירה אלא להכריע. אין לי ברירה אלא להכריע. שאלה מאוד קשה, כשאתה עומד בצומת, בתמרור מצור, מתי אתה משתלב בתנועה? מאחורך הצופות 40 מכוניות, והשאלה, מתי אתה משתלב בתנועה? איזה סיכון אתה כן לוקח ואיזה סיכון אתה לא לוקח? אתה לומד שם לפעמים גם לקחת סיכונים. בצורה מושכלת, בצורה שמירה, אוי ואבוי, אם אתה עושה את זה בצורה לא שמירה. ובשביל זה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים לשפוט. ולא תמיד ולא בכל מקום יהיה לך איזה טלפון של איזה רב לשאול, לעבור עכשיו אתה משאול איתו. לא תמיד. ואז לשפוט. ב-95% מהשאלות, כבר בשעה שהחלטת איזה רב לשאול, כבר הכרעת את התשובה. הכלים הם כלים להתייעץ, והכלים לא רק להתייעץ, אלא הכלים גם לשפוט, ויש דברים שאתה צריך לדעת לשפוט לך. הרבה דברים. נכון, הרבה מאוד דברים, אתה צריך ללמוד הרבה קודם. תשאל את השאלה.
האם הרב הכניס את המושגים הנדושים של פוסט-מודרניזם ומודרניזם לתוך הסיפור הזה? סוגיה.
השאלה מה זה פוסט-מודרניזם זאת שאלה גדולה. יש בו פוסט-מודרניזם דבר נכון. יש בו דבר מאוד מאוד נכון, והוא קצת קשור לדברים שאנחנו אמרנו קודם. קצת קשור. זה שהפוסט-מודרניזם כופר בחיומה של אמת, זה דבר שהוא לא נכון. אבל יש שם טענות, אפילו טענות הבסיסיות ביותר. יש שם דברים קוסמים, יש שם דברים ששווה להסתכל על זה. אני לא יודע עד כמה באמת זה נכון, ההגדה הזאת שאומרים שהרב שגר פוסט-מודרניסט. יש משהו מפוסט-מודרניסט בשיטה. הוא מגיע כמה דברים שיש מהם מסכים בשיטה שלנו. ככלל מהשיטה, קצת קבלו ומאוד חשבו. אני אגיד שאין שם דברים שאפשר לקחת אותם, זה לא נכון.
שהרב יצא נגד ההחלטיות.
נגד מה?
החלטה, נגד ההחלטיות. החלטיות.
חד-ממדיות.
חד-ממדיות של ההסתכלות. הרי המודרניזם שהוא באמת חד-ממדיות מוחלט, הוביל במשך 400 שנה כקידום עולמי שלא היה כמותו ולא, כלומר אין משהו מתחרה להתקדמות כזאת טכנולוגית והשכלתית.
של מה?
של המודרניזם, של צריך להתנהוג ככה וצריך לאכול ככה וצריך להיות מאוד 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 דברים מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד מדויקים ואיך ללמוד ואיך לאכול. נכון שהיום הממד הזה מתחיל להתמוטט והמון מערערים עליו, כן? בעצם זה שהאסלאם מתחיל להשתלט על כל אירופה ולך העולם המערבי בכלל מתקדם, אבל זו התפתחות שכאילו, מה היינו עושים בלעדיה היה אחד ממדיוד הזה.
אתה רוצה שניתן עכשיו את כל המחלוקות שהיו בתוך הדבר הזה? לא. עם המחלוקות בלסוף. ואני אומר לך, אני לא חייתי לפני 400 שנה. כשהמודרניזם התחיל, אילו הייתי חי, אני חושב שהייתי יכול לצפות את זה. שהוא מסתיים בהתפשטות של האסלאם. אני חושב שהייתי יכול. היום נשמע קצת חוכמה של לאחר מעשה, אני יודע. אני חושב שפעלה לפחות. פשטות האסלאם בתוך אירופה, אני, ולא, לא רק אני. זה לא, לא, לא רק אני. אני ראיתי את זה לפני 40 שנה. במלחמת יום הכיפורים אני ידעתי ש... פשוט לשזור לך. לא יודע אם אתם יודעים, אבל מיד אחרי מלחמת יום הכיפורי היינו חפים מפשע יותר משרגע היינו חפים מפשע בפריסת מלחמת יום הכיפורי. רוב מדינות העולם ניתקו איתנו את הקשרים הדיפלומטיים דווקא בעקבות מלחמת יום הכיפורי, לא בעקבות שיש להם. מה, לא ראינו אז לאן העולם הולך. העולם הולך לכוחנות. שמי שכוחני אז שווה להיות יחד עם שום, פריים קישון גדל את זה. לא שאני הייתי איזה הוגד דעות מופלא זה בגיל 20. גדל זה חיים של הקדש. ואלה דברים שקורים, אבל זה לא יהיה נכון להגיד שהמודרניות המפרילה בדיוק מה לחשוב ואיך לאכול ולאיזה כיוון. יש זרמים יותר חזקים. גם כן יש בתוכם המון התרוצצות והמון מחלוקות והמון מודרניזם עברתי קורס אקדמי גדול מאוד. רחוק מזה מאוד ממה שאתה אומר.
במורכבות שהשגת יש עדיין בעיה איפה עובר הגבול. כאילו אתה מתעניין וחוקר כמה שיותר, בסופו של דבר אתה מגמגם כשבתור ראש ממשלה שנייה לפני מלחמה. יש איזשהו יתרון.
לכן אמרתי שצריכים הכרעה.
יש יתרון לתפיסת עולם שהיא יותר פחות מחפשת ומשהו טיפה יותר ברור שיש לה הרבה יותר עוצמה.
לכן אמרתי שחייבת להיות הכרעה. חייבת להיות הכרעה. הכרעה יכולה להיות. בזמן אמת, אתה הבאת מהדוגמאות של מלחמה, אני הבאתי מהדוגמה של לחצות לחצות צומת. כן, אבל זה בסך הכל, זה בסך הכל אותו עיקרון. אתה צריך לדעת שכשאתה מכריע, אתה מכריע. כשאתה מכריע, אתה לא מסתכל לא ימין ולא שמאל. ואתה חייב לדעת את זה. כשאתה יוצא למלחמה, אתה יוצא למלחמה. אתה יוצא למלחמה כדי להרוג. אתה לא יוצא למלחמה כדי לעשות דברים אחרים. אתה יוצא למלחמה כדי להרוג. כדי להרוג כמה שיותר אנשים. אבל זאת כבר הכרעה. אני חושב שזאת הכרעה לא קשה להכריע בה. זה כמו שאמרתי עם ברית המילה. לא משנה, נתתי דוגמה כזאת, אפשר כמובן להביא דוגמה אחרת. זה לא מקומות, זה בשום פנים אופן לא מקומות שבהם אתה יכול להתחיל להתלבט בשאלות האלה. זה לא בא בחשבון. אבל לכן חשובה הידיעה של הכרעה, ושאחרי הכרעה אתה הולך יחד איתה, גם כשאתה יודע את הצד שאתה מפסיד. ואתה מסתכל עליו ישר. אתה יודע את הצד של הסיכון שאתה לוקח? ואם אתה באותו רגע, אתה... בוא, אני אתן לך את הדוגמה. אני יודע, אתה על הדלת של המטוס, ועכשיו השאלה, אני יודע, היא מצניח על הגב, ועכשיו השאלה לקפוץ או לא לקפוץ. כן, אני אתן לך בתור דוגמה. זה לא המצב עכשיו להתחיל להתלבט. כל ההתלבטויות היו צריכות להיות קודם. הכרעת לעלות למטוס, הכרעת. מכאן ואילך, אין דרך חזרה, אין דרך חזרה. אדם צריך לדעת את זה. אין דרך חזרה. באותו אמר, כשאתה יצאת למלחמה, לא משנה, כשהתגייסת לצהל, לא חשוב כרגע. ההכרעה הייתה באותו רגע. משם ואילך, אין דרך חזרה. מי שהתגייס ללחי, אתה מכיר את השורה, נכון? משורה משחרר רק המוות. אין, לא הייתה דרך חזרה. התגייסת, וזהו זה. ואתה בפנים, ועד הסוף. כל הלבדים, קודם. ובכל השאלות שאנחנו עומדים עליהן, זה מה שנאמר ללוט. והתמאמה והחזיקו האנשים, בסופו של דבר מוצאים אותם, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר. אי אפשר. והוא הקריב, ויזו בני ישראל את עיניהם ויראו, ההכרעה הייתה ביציאת מצרים. על הים אתה כבר אחרי ההכרעה, אתה הכרעת שאתה מתנתק במצרים, אל תסתכל עליו, תסתכל רק ישר. אתה חייב לדעת את זה בכל מאבק, כשאתה עושה אותו, כשאתה מחליט, אתה מחליט. כשהרופא החליט לנסר את היד, אז הוא מנסר את היד, נקודה. כל הלבטים הם בשלב קודם. ודאי שאסור לנו להגיע עם הלבטים האלה אל השלב המעשי. השלב המעשי כולו אחרי הלבטים. אחרת אתה נשאר תקוע באמצע. יש הקפיצה הגדולה מהיהודי, בטח אם כן עברו את הדבר. מחליט, אתה קופץ או אתה לא קופץ? אבל אם אתה קופץ, אתה קופץ הכי רחוק מהקיר. כי אם אתה עדיין נשאר עם הלבטים, אז קצת ליד הקיר וקצת לא ליד הקיר, וזה הכי גרוע. אין באמצע. אתה רוצה, אל תקפץ. אבל אם אתה קופץ, הכי רחוק שאפשר. כן.
אם לדוגמה אתה מגיע לבעניין של ברית מילה, אתה מגיע להבנה שהערכים ההומניים מוסריים דמוקרטיים יותר חשובים לך מאשר הערך של הקיום מילה. אז אתה תגיד, לא, זה מה שהתורה אמרה ובכל זאת אני אעשה ברית מילה, או שאני בוחן את זה רציונלית ואני אומר, אוקיי, את זה אני מעדיף על פני זה.
זה גם כן חלק מהלבטים והאחרה.
כן,
אבל עכשיו השאלה שלך היא כזאת, בסדר, אז אל תסביר כמו שאני אמרתי, אם אתה נכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא, אלא תסביר את השאלה, אם הבנתי אותך נכון, האם אני עושה את מה שהתורה אמרה, או אני עושה את מה שנראה לי כרגע חמלה על התינוק.
כן, השאלה אם יש וטו לתורה, אם אתה מגיע לאיזושהי...
בוודאי שכן.
מה זה?
בוודאי שכן.
לא, זאת אומרת, גם אם אתה חושב שזה לא מוסרי וזה לא נכון לעשות את זה, אתה בכל זאת חייב לעשות את זה, אבל לא בגלל שזה מה שאתה חושב, אלא בגלל שאתה
חייב לעשות. זאת שאלה שייתכן שאולי אני אגיד לך שאתה צריך לבדוק את זה עוד פעם. אם זה בדיוק מה שהתורה התכוונה. אבל אני חושב שזאת, בגדול, זאת המשמעות של עקדת יצחק. דעת יצחק שמה את הדבר הכי בלתי מוסרי והכי בלתי הגיוני, אבל שהוא צבא. הכי בלתי מוסרי והכי בלתי הגיוני, והיא שמה את הדבר הכי הכי הכי, מכל הכיוון. שמולו עומד רק דבר אחד, צבא שם. צבא שם בהיר, ברור, נבואה, פשוטה וברורה שאין ויכוח. וזה עמד. עכשיו, אני יכול להגיד לך שגם בעקדת יצחק יש מספרי החסידות שטוענים שצו השם לא היה לגמרי בו. בפרשנות זה קיים. אז מה אברהם היה צריך לעשות? הטענה היא, הוא היה צריך קודם כל לבודד את צו השם, בלי קשר לשאלה המוסרית וההגיונית והעקדאית וכו', ולהכריע בו. ואברהם הכריע בו. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר כך, אני יכול לפרש את זה כך, אני יכול לפרש את זה כך, אני יכול לפרש את זה ככה. הפירוש הנכון הוא הפירוש ללכת ולשחוט. אחרי כל הלבד. הפירוש הנכון הוא הפירוש ללכת ולשחוט. ברגע שהוא הכריע שזה הפירוש ללכת ולשחוט, זוהי ההכרעה. אז כאן דינה. ועכשיו, כמובן, עומד צו השם מול כל השאלות המוסריות וההגיוניות וכו', צו השם מודד. מה?
תמיד הוא יגבר?
כיוון שהתשובה נראית לי כל כך פשוטה, אז אני מעדיף שתיתן לי את הדוגמה שמציקה לך, אולי יש שם איזושהי נקודה אחרת.
נגיד, תיקח
את
הדוגמה שאמרת לגבי
פסולי
חיתון. אתה אומר, ההלכה אומרת הם אסורים, אז חד משמעית הם אסורים, אבל יש לי בעיות אחרות שכאילו, אני רוצה לחתם אותם כי זה, שמעת את צעקת הדעת, אבל הם אסורים מבחינה פרקטית, אז זה ינצח את כל שאר הטענות שלי.
זה לא ככה. ברור שאני לא מחפש פתרון נגד ההלכה. אבל אני מחפש פתרון. אני מחפש פתרון שאולי ההלכה תהיה דחוקה, שאולי משהו כזה, אבל ודאי לך שאני לא מחפש פתרון נגד ההלכה. אני אולי מחפש איזשהו פתרון אפשרי איך לפתור את הבעיה שלהם. שוב, אני לא אוהב, בוא נגיד במסגרת התורה, אני לא ככה אוהב את המילה ההלכה. שיאפשר. יכול להיות שאני צריך להידחק, יכול להיות שאני צריך לסמוך על שיטות, יכול להיות כל מיני דברים. אבל כשדבר יהיה בעליל נגד רצון השם, אז אני לא אעשה. ואני אומר לך שיש יכולת להתגמש. בהרבה מקרים. לא בכל המקרים, בהרבה מקרים. שאלה כמה אתה מתגמש? זו כבר שאלה אחרת. בסדר. כן. שאלות אם אתם רוצים בתחומים אחרים, אפשר גם בתחום הזה, אפשר גם בתחומים אחרים.
הרב, איך אנחנו אמורים להסתכל וללמוד מהמורשת של אריאל שרון, גם בעניין הזה?
תראה, ההכרעה שלי לגביו, בסופו של דבר, כשאני בודק את הדברים, את הטוב ואת הרע, ואני אומר את זה בקושי, ההכרעה שלי לגביו היא לא טובה, אם כי אני לא תולה כל כך את האשמה בו. אני לא תולה את האשמה בו. החברה הישראלית, עם כל מה שיש בה, יכולה להטות אדם מן הדרך כמעט בעל כוחו. בדרך שהחברה קיימת ובדרך שהיא עושה, יכולה להטות אדם מן הדרך כמעט בעל כוחו. בואו נגיד, אני לא יודע מה הייתי עושה. בן אדם תרם בחיים שלו כל כך הרבה למען המדינה, ולמען כל הדברים, עמד בסופו של דבר לסיים מול עמוד הקלון, הוא ושני הבנים שלו ביחד, ועם כל הרכוש שלו ועם כל הדברים שלו, אחרי שתרם כל כך הרבה לטובת המדינה. אני לא יודע מה הייתי עושה. זה לא פשוט. הוא היה משלם, הוא היה עלול לסיים את הכל על עמוד הקלון. לנת כל האויבים שהיו לו בתקשורת ובממסד ובכל מיני דברים שלו. הוא הכריע הכרעה נוראית. אסור היה לו להכריע. אתה מבין, אני לא יודע איך אני לא, אל תדעו אותך בך. אני לא יודע איך אני הייתי מכריע. אני מקווה שהייתי מכריע. אני מקווה שהייתי מכריע. ללמוד ממנו דברים טובים, אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך הרבה מאוד דברים טובים שאני אומר בדברים האלה. כמה מהם, אחד מהם קשור בצבא שהיה פה בשנת תשנ"ג 53. הצבא שלנו היה צבא שלא היה משוגל להתמודד עם האתגרים שהיו לו בצבא. לא היה משוגל. פיקוד שלא ידע לאן הוא הולך, לא ידע לאן להביא את הדברים. היה שם חסון גדול, גם אצל הרב, לדעתי הכרעה לגביו, בסופו של דבר היא לא חיובית, זה משה דיין. אבל הוא היחיד אז שחשב במושגים איך לבנות צבא שיוכל להתמודד נכון עם האתגרים שעמדו. הבן אדם שעמד לרשותו היה אריאל שרון. הוא עשה דבר, מפעל לא כל כך גדול, הקמת יחידה 101, כל היחידה האגדית הזאת פעלה 5 חודשים ועשתה דברים ספורים, אפשר להגדיר אותה, הצליחה להטיל את המורה על האויבים, והצליחה איפשהו ליצור איזון, ואחר כך כל האנשים שלה, היחידה התפרקה, והיא הפכה להיות הגרעין התוסס שהקים את חיל הצנחנים, וחי שהייתה לו משמעות מכריע. בתקופה שאחר כך עד סיני, סיני בעצם השריון לקח די את היה לשריון של מפקד מבריק ביותר, אורי בן ארי, ולקח את הבכורה מן הצנחנים, אבל בואו נגיד עד שהגענו לסיני די הצילו אותנו. זה היה הדבר אחד שהוא עשה, דבר מאוד גדול. דבר נוסף שהוא עשה, גדול מאוד, גאוני, כן, הכניס אותו לאחד מגדולי המצבים בהיסטוריה. היה כיבוש אבו עגילה, מתחמי אבו עגילה במלחמת ששת הימים. הוא הצליח למצוא איזה דרך לקרות השריון, דרך שלא, לא תאומן, אי אפשר היה להאמין שיבואו משם. ושהם תקפו מאחורה בכלל את כל המצבים. העמיד כוחות מפה ומשם, הייתה לו החלטה של 5 דקות. שוב, דוגמה של הכרעה. היה לו 5 דקות להחליט. הוא רוצה לעשות שביום עם חיל האוויר או בלילה בלי חיל האוויר. כי יש 5 דקות למחשבה והכריע בלילה בלי חיל האוויר. אז זה שם דבר של שב גאוני. במלחמת יום הכיפורים, שם הוא הפך להיות אגדה, אבל שם דווקא יש עליו ביקורות קשות מאוד. לא יודע, מדובר עכשיו על מסמכים שהולכים לחשוב, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. לא יודעים מה תהיה המשמעות. עשה דברים גדולים רבים אחרים אחר כך בתחום ההתיישבות. אני לא יכול להגיד שלא. ההכרעה בדרך כלל היא הכרעה על פי הסוף. היא לצערי הרב אני אומר הכרעה אצלי. היא לא חיובית, אם מישהו יגיד אחרת אני אכבד מאוד את דעתו, אני אומר אצלי. אבל שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד לגבי תעוזה, לגבי דרך, לגבי כמה מהאמיתות היסוד שהוא הכניס בצלחנים, בעיקר שקשורים ושלא מפקירים ושל חתירה אל המטרה שגוברת על ערך החיים ושל עוד הרבה מאוד דברים אחרים שהוא הכניס, אני חושב שזה זכויות שאי אפשר לקחת ממנו. יש גם שם בפעולות התגמול מחלוקות על כמה דברים שלו שם. זה מה שאני יכול להגיד. מעבר לזה אני לא יכול להגיד שום דבר. הפעולה המבריקה ביותר שלו הייתה כאמור בששת הימים. מלחמת יום הכיפורים היה לו דבר אחד מכריע מאוד מאוד גדול, וזה שליחת התעלה שהייתה הצלחה גדולה. שמעתי מאנשים שהיו יחד איתו שהוא לקח סיכונים שאסור היה לקחת. כן? יש גם כמה כתרוגים על כך שהוא מאוד לא שיתף פעולה עם האוגדה השנייה, עם האוגדה של אברהם אדן, ברן מה שנקרא, כן, וכדומה, יש שם כמה דברים קשים, הדברים האלה עוד צריכים להתברר, יש כאלה שמומחים בעניין זה יותר מיני. אפשר את יואל רענן, הוא מומחה בדברים האלה. זה מה שאני יכול. אם אין עוד שאלות ללמוד, אתם רוצים גם בתחומים אחרים עכשיו.
רציתי לדעת מה דעתו של הרב לגבי דעתו של בילקובסקי על תיארוך שושלות מצרים.
על?
דעות של בילקובסקי.
כיוון שאף אחד לא... אני חסיד גדול שלו. אני מכיר את הספרים שלו בעל פה, אני שוחחתי עם הבת שלו. מה? היה לי קשר ספרותי, לא נפגש לאף פעם, אבל היה קשר טלפוני בהרבה מאוד דברים שביקשה לעבוד על זה עם הבת שלו, שהוציא את השברים שלו, היא שאלה אותי כמה דברים, נתתי כמה חוות דעת, נתתי כמה דברים. אני חסיד מאוד מאוד גדול שלו, של הדרך שלו, אבל אף אחד פה לא יודע מה. אני חייב לומר שהדבר שהכי מוצא חן בעיניי בדרך שלו, זה אצלי כבר אובססיבי, לא בטוח שכדאי לקחת את זה, זה אצלי אובססיבי, בן אדם שאמר, המדע כולו אומר דבר אחד, אני מתחיל לבדוק את הכל מהיסודות, מתחיל לבדוק את הכל מהשורשים, אולי אני אגיע למקום אחר. לא נבהל מכל המדע ומכל מה שהמדע אומר, מה אני רוצה לבדוק, מה השורשים, מאיפה זה מתחיל, מה אמיתות היסוד, הלך אל אמיתות היסוד, הגיע למקומות אחרים לגמרי. אני חסיד מאוד מאוד גדול, אני, את הספרים שלו, אני שולט בהם ישר ואיפה, בדברים שהוא כתב. ואני לא מסכים עם כל דבר, אבל אפשר יכול לשמר הרבה מאוד דברים. והדברים האלה פותרים לנו, במסורים שלנו, הרבה מאוד דברים. היה גם אחד שהלך בעקבותיו יהושע עציון, אני לא יודע אם שמעתם התנ"ך האבוד, שמעתם על הספר. כן, השאלות הן שאלות היסוד האם בכלל, בואו נגיד ככה, האם הארכיאולוגיה שנחקרה כאן בארץ מזהה נכון את השנים, או שנמצאת בהפרש אלף שנה מהדברים, ולכן היא לא גילתה כמעט שום דבר. זאת פחות או יותר השאלה. כן. הדברים האלה קיבלו מפנה עצום, דווקא לאחרונה בחיר בית קייפה פה שנמצאת ממש לידינו. יש פה מישהו שעוד לא היה שם? אז אתם צריכים לעלות לרגל שם. כן, והייתי אומר, אחת התגליות החשובות ביותר שהיו בדור האחרון, וזה במאבק הגדול של הארכיאולוגים נגד הטענה שבה הייתה מלכות דוד ושלמה ושלא היו כל הדברים האלה, ודברים שנאמרו שם ושנתגלו שם דברים יפהפיים, עוד יצא לנו לדבר עליהם. אבל לא נעשה את זה עכשיו. אבל שוב, אני לא יכול לדבר על זה יותר מדי על השאלה שלו עכשיו. אנשים אפילו לא רואו שם את השם הזה. נגמרו השאלות.
מה שענית קודם לגלעד, שדיברת על המקום של... זה, הרבה פעמים דווקא כשאנחנו עומדים גמרא ואנחנו רואים שהמקום של המוסר האנושי זה כאילו זה משהו ברור בתורה. אתה קורא נגיד על כתבים שזה לא חוכמה לכתוב על שבת או על הכל, אבל כל הוגה דעות יהודי חשוב להתעסק עם שאלת המלאק, להתעסק עם שאלות כאלה שאתה רואה שבסופו של דבר יש פה איזושהי התחכמות. כל אחד יגיד, בסדר, בסופו של דבר המלאק שאני אראה, אני כן יארג אותו, אבל עמק, אבל המלאק זה תנאה, זה צריך להוכיח שזה המלאק. כן רואה איזושהי התמודדות שדווקא אנשים הכריעו לצד השני.
רבותיי, אני, מישהו פה יכול אולי לקפוץ להביא לי רגע מהספרייה, חזון איש? תביא לי אבן העזר. אתה מכיר את כרחי החזון איש, האדומים האלה. אפילו אל תרשום, תגיד להם שזה לשנייה. תכף אני אקריא לכם. חזון איש אומר, כבר לא משהו מאוד מאוד נכון. אומר, כל הדברים האלה על מחיית המלאק נאמרו. ועושה מעשה מלאק. ואוחזים מעשה אותם בידי. מה אתה צריך אותם? לא כל כך מסובך. לא כל כך מסובך. הוא אומר שכל ההלכות נאמרו ואוחזים מעשה אותם בידי. אני יכול להסביר לך מה היו מעשי המלאק העתיקים. אבל הוא אומר, ואוחזים מעשה אותם בידי. שרק אז הכל נאמר. באמת, פרשת המלאק היא לא הפרשה הכי מסובכת. יש פרשיות בתורה מסובכות יותר.
יש את יפתו.
מה? מה אתה רואה שם?
שלפי הרמב"ן זה ממש
אונס. מה זה?
זה ממש
אונס לפי הרמב"ן. טוב, אני רואה את הפרשה בצורה אחרת, אבל אני כבר לא יודע כמה נספיק להתעסק עם הדברים האלה. אני רואה את הפרשה מזווית שונה לגמרי. שוב, ודאי שחלק מהזווית שחייבים להתעסק גם יש טיפת תואר, זה עם איזה מציאות שבא להתמודד.
מה עם המציאות שלנו?
אני לא מאמין שבמציאות שלנו יש, תתחדש ההלכה של יש טיפת תואר. מחר תהיה מלחמה, מישהו רוצה לנצל את זה בסיפור יש טיפת תואר, אני לא חושב שיהיה איזה רב שיתיר לו את זה. מה להתמודד עם מציאות מסוימת, כמו כל מיני שאלות של עבדים שבאו להתמודד עם מציאות מסוימת. שאלות המושרים שאלות חשובות, צריכים להתמודד איתן. ולא בכל מקום יש לי יכולת להתמודד איתן. שצו השם גובה. מה השאלה בכלל? דבר שנראה פשוט לגמרי. אני חושב שמשתבך שם. שמיים כבר הרבה. זה נעשה בגלל מינון. טוב, נראה, אם זה לא יגיע תוך שנייה, אז נשכח אותו מזה. אבל תאמינו לי שהחזון ישומר. אני יכול למצוא לכם את זה בעוד מקום.
No.